ברשות הקהל הקדוש, אני הוזמנתי לתת דברי תורה לעילוי נשמת הקדוש רבי אלחנן. לא הכתיבו לנו מה לומר, אבל כנראה מסתמה גם ענייני דיומה. אז אנחנו נדבר על חג פורים והמשמעות שלו. מן התורה יש לנו שלושה רגלים, פסח, שבועות וסוכות. מדי רבנן יש לנו חנוכה, פורים, חנוכה. השלישי, כפי שכותב בעל שפת אמת, זה בזמנו לא חזה את יום העצמאות, שגם הוא מדי רבנן, לשיטה שלנו, למאמינים, ליהדות הדתית שמאמינה בצמיחת, בראשית צמיחת גאולתנו. והנה, פורים יש לו דרגה יותר, נקרא בפי חזל דברי קבלה. דברי קבלה זה דבר שהוא ממוצע בין דאורייתא לבין דרבנן. ויש מחלוקת בפוסקים, אם למשל ספקו זה לחומרה או לכולה. כספק דרבנן לחומרה וספק ספק דאורייתא לחומרה וספק דרבנן לכולה. טוב, אני לא נכנס לנושא הזה, כי הוא נושא בפני עצמו. מה באמת קורה כשאנחנו מעיינים במגילת אסתר? האם העם באותו הדור חטא או עשה מעשים לא טובים שהכעיסו את ריבונו של עולם עד שהוא יתח עליהם את הגזרה הנוראית ביותר של השמדת עם? כשאנחנו מדפדפים מראשית המגילה עד סופה, אנחנו לא רואים שום חץ. החטא היחידי מהו? שמרדכי לא משתחווה ולא קורע להמן. זהו. מרדכי, והיא סיבה. סיבה, כמה סיבות בחזל. מבואר גם במגילה, שאומר, אני אישי מיני. אני באתי משבט בנימין, בנימין לא השתחווה לעשיו, כי היה בבטן אמו. ולכן התכונה של שבט בנימין היא לא להחניף לרשע, לא להשפיל את הקומה של הקדושה בפני הרשע. ולכן בנימין זכה, אומרים חז"ל, שבית קודשי הקודשים ייבנה בחלקו, אומר הספרי, מצד שלוש סיבות. סיבה ראשונה, נולד בארץ ישראל. כלומר, הוא לא ספג אווירה של גלות. יהודי, לא יהודי גלותי, יהודי ארצי ישראלי. יהודי, כן, טעון קדושה, טעון זקיפת קומה לאומית. דבר שני, לא השתחווה, לא התרפס בפני עשיו. ודבר שלישי, אומרים לנו חז"ל שהוא נולד בארץ, כלומר, לא יודע להשפיל את עצמו, לא יודע, הוא זוקף קומתו. לכן אומר מרדכי, אני איש ימיני, אני באתי ממי? משבט בנימין. שבט בנימין הוא לא מתרפס לרשעים, הוא לא משפיל את הקומה היהודית שהיא צריכה להיות זקופת קומה בפני הטמאים. ולכן מגיע לו שבית קודשי הקודשים ייבנה בחלקו. אז אם כן, הייתה ביקורת קשה על מרדכי. מי שקורא את המדרשים שעם ישראל אז ביקר את מרדכי, למה אתה באמת לא משתחווה? מה יש לך? ובפרט אם נאמר לפי התוספות שלא הייתה עבודה זרה ממש, זה רק הייתה אנדרטה. אז מה יש? תציל את עם ישראל עם כל הרוגז, עם כל סיבת הגזרה, משום שהוא לא משתחווה להמן. אז מה קרה? שישתחווה, זה לא עבודה זרה. לא, גם אם זה לא עבודה זרה, צד שאתם ניצבים היום, הקומה הישראלית צריכה להיות זקופת קומה, ניצבת, לא כפופה, לא רדודה. מי שנושא דגל האמונה ודגל האמת, הוא לא משפיל את עצמו. כשאדם עושה חטא, אומר מרנו רחיים הקדוש, הוא משפיל. אתם רואים לפעמים בטלוויזיה, כשתופסים גנב או עבריין, הוא משפיל את עצמו. נכון? ומה? ומכסה את פניו. כי החטא גורם בושה. כי החטא גורם השפלת הקומה האנושית. ולכן יהודי, אתם ניצבים היום. יהודי בארץ ישראל הוא זקוף קומה. ולכן הוא לא יכול, אומר מרדכי להמן, אני לא יכול. סיבה שנייה, אומרים חז"ל, שום שהתוספתא אומרת שהיה צלם חקוק על ליבו של המן. אז אם כן, אם היה משתחווה, היה משתחווה לצלם, לעבוד הזרה. יש בעיה בהלכה, נכון? לעבוד, להשתחוות לצלם. ולכן מרדכי סירב. והנה הסירוב הזה עלה ביוקר לאומה הישראלית. צריך לגזור עליהם השמדה. זה חייב להיות דבר כזה? אלא משום שהמן זה לא המן, זה עמלק. ואתם יודעים, יש שני סוגים של אויבים לאומה הישראלית. יש החשוורוש, דיינו שהוא מסמל את הגויים, ויש עמלק, שהוא המן. מה ההבדל ביניהם? הגויים, יש להם שנאה. כפי שרשב"י אומר, כן, הלכה היא עשיו שונא לי. זה ספרי, פרשת בעלותך. הלכה היא עשיו שונא ליעקב. שנאה. אומרים חז"ל במדרשים, שעשיו, לפני שמת, כינס את כל יוצאי חלציו. ואמר להם, תדעו, כל הזמן ניסיתי להרוג את יעקב, לא הלך לי. אז אני נותן לכם צוואה, שמתי שתאכלו, אז אומר הרשע של אליפז, של עמלק, הנכד, עמלק הוא בנו של אליפז, אז הוא סיגל לו אידיאולוגיה שצריך להרוג את יעקב, סתם. סתם. זה האידיאולוגיה של עמלק. כן, השבטים הראשונים שבאו מעמלק, נכדו של עשיו, היו גרים בין עזה לאשקלון. וכשישראל יצאו, הם היו הראשונים להילחם. על לא עוול בכפם, לא לקחו להם שום שטח. וישראל לא נסתבה להילחם איתם. כן, כפי שחז"ל אומר, רש"י אומר, כי אין איזה אמבטיה רותחת. והוא קפץ וקירר אשר קרחה בדרך, קרחה מלשון קרירות, קרר את, כלומר כל הגויים פחדו מישראל, תיפול עליהם עם אתה ופחד. והוא בעזות מצח, והוא ידע שאי אפשר לנצח את האומה, שום שהשגחה אלוקית מלווה אותם, מוציא אותם מבית עבדים. אבל זהו הרשע, רשע זה. ובאמת זו האידיאולוגיה שאנחנו חייבים להילחם. הרי אתם יודעים, לצערנו הרב, גם בתקופה שלנו, שאנשים שלא מבינים, ההומניסטים, איך התורה מצווה אותנו מחות עם חטא זכר עמלק. זוהי נקמה, והתורה בעצמה לא תיקום ולא תיטור. אבל אם היו מעיינים קצת באנציקלופדיה לשואה, ויראו רק מה עשתה התנועה הנאצית בעולם, אז לא היו מדברים, כן? כי עמלק, עם לק. אומרים חז"ל במחילתה, עם שבא ללוק דמן של ישראל. כן? זה לא איזה גזע. זו שיטה. כן? שיטה, כן, אידיאולוגית, שהיא מתנגשת עם האומה הישראלית. אני פעם קראתי בספר בצרפתית, שהיה איזה עיתונאי מצרפת, הלך לברלין לרעיין את הצורר הנאצי. אמר לו, מה עשו לך יהודים? למה אתה רוצה לחסל אותם? כך שאל אותו העיתונאי צרפתי. אז מה אמר לו? הוא אמר לו, היהודים הביאו דיסציפלינה לעולם. הביאו דיסציפלין. דיסציפלין בלועזית זה משמעת לדיסציפלין. גם באנגלית, נכון? הביאו דיסציפלינה, הביאו משמעת. זה מותר, זה אסור, כך תעשה. הוא אומר לו, אנחנו רוצים הפקרות. כן? אנחנו, זה עמלק העתיק. אומר, אין דיסציפלינה. אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים בעולם. נכון? ולא תורת ישראל, הביאה משמעת לעולם. לא מה שאדם רוצה יעשה. לא מה שאדם חושק יעשה, יבצע. אין דבר. יש הדרכה אלוקית שמלווה את האדם לאורך כל החיים שלו. זה אדם. זה יהודי. יהודי רצונו, אתם לומדים בבית המדרש את ספריו של מרן הרב קוק. באחד מן הפרקים החשובים בספר אורות הקודש, זה השוויית הרצון. שהאדם הפרטי ישווה את הרצון שלו לרצון העליון. כלומר, האדם היהודי בינינו אין לו רצון פנימי. אולי זה מתנגש עם התפיסות הפילוסופיות של העולם. אחד פילוסוף יהודי גרמני אמר, איך במאה ה-20 יש מצוות? הרי אדם הוא בעל אינטליגנציה גבוהה, הוא חכם, אז איך מכתיבים לו? כך הוא אמר, איך מכתיבים לי? מה זה מצווה? זה פקודה. יש חירות האדם. ולכן אנחנו אומרים, אליך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. פעם אחת שאל אותי מישהו, אומר, זה בן חורין? מה זה בן חורין? שיוכל מה שהוא רוצה, יכול להיכנס לאיזו מסעדה, יכול לנסוע מתי שהוא רוצה. אבל באמת, חוקי התורה מגבילים את האדם. אני לא יכול לנסוע בשבת, אני רוצה קצת לים בשבת, מה יש על מנגל? לעשות מנגל, מה יש? אסור, נכון? אני רוצה להתחתן עם אישה פלונית. באה התורה ואומרת, זה מותר וזה אסור. אז אני אמרתי לו, כי זה נובע מהטעות. מה זה ההגדרה של חירות? מה זה חירות? אדם חושב חירות שעשה מה שהוא רוצה, לא נכון. חירות זה דביקות ביעד. למשל, מה זה חירות חוץ מהכבוד של המקום של חמור? שתשאיר אותו באבוס, נכון? אם תנתק אותו מן האבוס, אין לו חירות. מה זה חירות של דג? שתשאיר אותו בים, שתשאיר אותו באקווריום שלו. אבל אם אתה תשלה אותו ממקור חיותו, כן, זה לא חירות. אימדת אותו. חירות של האדם, כפי שאומר הרמב״ם במורה נבוכים, לתת לאדם להשכיל, להיות דבק במושכלות, דבק בחוכמה העליונה. זה החירות של התורה. לכן אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. כי התורה מדריכה את האדם, מדריכה את הרצונות השליליים שבנו להיות רצון אלוקי. זה הגדר של השוויית הרצון היהודי לרצון העליון. כלומר, כל יצירת האדם היהודי, כן, זו תפיסה של תורת ישראל. זו לא תפיסה של הפילוסופיה של הגויים. כן? כי הגויים, מה הגמרא אומרת? עבדה בהפקרה נחלה. למה אתם סוגיה בכתובות, נכון? עבדה בהפקרה נחלה. העבד, כן, רוצה הפקרות. לא רוצה תכתיבים. ולכן זה גם היה חטא העגל. חטא העגל מה היה? כלומר, ישראל אומרים לריבונו של עולם, אל תכתיב לנו תכתיבים. אנחנו ניצור את הפולחן. אנחנו נבנה את הפולחן של שלנו, אל תכתיב לנו. כלומר האדם מטבעו הוא לא אוהב תכתיבים, הוא לא אוהב שעבודים, אבל השעבוד הזה לרצון העליון, כי אתה ייצור, אתה נבראת על ידי הבורא, אז אתה לא יכול להכתיב לבורא, הבורא יכתיב לך. ולכן זה היה העניין של עמלק, וזו המלחמה בינינו לבין עמלק לכל דורות, ולכן התורה מצווה אותנו מחות ימחה זכר כל זמן שהשיטה הזו קיימת בעולם. האלוקות לא יכולה לדור בכפיפה אחת, לא יכולה להתגלות בבריאה, ולכן אפילו יעקב אומרת הגמרא במגילה דבב התפלל ואמר אל תפיק זממו סלע. מה אומרת הגמרא שמה? זו גרממיה של אדום, שאם הייתה יוצאת הייתה מחריבה. אז בשם הגרא והגאון יעבץ מתקן שמה, זו גרמניה, זו אשכנז שלנו, כך כותב היעבץ, כן? ולכן אומר הגרא, בעל חיים הרב מבולוז'ין בשם הגרא, שגרמניה זה הייתה המלאק, ואנחנו ראינו מה שעשה לו. כלומר, גם שישראל נחו בפורים, ביהוד דלת, לא מצד חס ושלום, שהיו שמחים להרוג מישהו. אתם יודעים, עם ישראל לא אוהב להרוג אף אחד. עם ישראל הוא עם השלום. בקש שלום ורודפהו. ולהלכה אומרת, כי תקרב אל עיר, וקראת אליה לשלום. פוסק הרמב״ם בהלכות מלאכים, אין עושים מלחמה בעולם, עם אדם או עם אומה, עד שקוראים לה לשלום. כי שאיפת האומה הישראלית היא להשכין שמו שלום, אומרת הגמרא בשבת דב יוד, שמו של ריבונו של עולם. חוסכים להשכין את שמו בבריאה, זה הגדר של שלום. לכן אנחנו לא עם כובש ולא עם שרוצים מלחמה, אבל שהמלחמות כפויות עלינו, אומר מרן הרב קוק באגרותיו, אין מה לעשות, זו מלחמת מצווה, הבא להורגך השכם להורגו. אבל מהרצון זה לא כמו הגויים, למשל הפילוסופים הגרמנים והאנגלים, היה בקון אנגלי, אמר שהמלחמה היא ההוד של האדם, ההוד של האומה, כן? היא משחררת את האנרגיה הלאומית, והיא נותנת תהילה ופער לעושיה. אנחנו חס שלום מתעבים הגדרות האלה, כי אנחנו עם השלום, ולכן גם כשנחו מצד המנוחה, כן? אומר הרמב״ם בהלכות מלאכים, לא נתעבו ישראל, אולי יש לנו מלאכים סוף מלאכים, נקרא את זה, נצטט את זה. לא, שופטים. ככה מסיים הרמב״ם עליו השלום את ספרו. אומר הרמב״ם, זה תשובה למה שנושב בתוכנו. לא נתעבו החכמים והנביאים אימות המשיח, לא כדי שישלטו על העולם. אנחנו לא קולוניאליסטים ולא כובשים, ולא כדי שירדו בעקום, ולא כדי שינסו את המעמים, ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח, אלא מהי המטרה? אלא כדי שיהיו פנויים בתורה וחוכמתה, ולא יהיה נוגש ומבטל, כדי שיזכו לימות לחיי העולם הבא. זה הרמב״ם, החכם הגדול שלנו, כן, שכל שאיפת, וזה פסוק בתהילים רבותיי, כתב בתהילים קופיות ת' אומר דוד, תאבתי לשועתך להשתעשע בתורתך. כלומר, למה נתאב לגאולה? למה אנחנו צמאים, מחכים? לא, כפי שאומר הרמב״ם פה, שינסו אותנו הגויים. אנחנו לא מחפשים התנסות מן הגויים. אנחנו סגולת העמים מצד הטבע האלוקי שלנו. אלא כדי להשתעשע בתורתך. כדי שאנחנו נשיג השגות עליונות, רוחניות גבוהות ביותר, כדי שנזכה לחיי נצח. לכן כל מטרת רבותיי מגילת אסתר. יש בה הרבה דברים כשאנחנו לומדים אותה, כי הרי שכנסית הגדולה, מרדכי ואסתר כתבו אותה. ולמה כתבו אותה? כדי להדגיש לנו, רבותיי, חמישה יסודות. היסוד הראשוני, ששלילת הגלות. יהודי בגלות הוא נתון לקריזות של השליט. שהנה חשבירוש, כן, שותה ומשתה, מוכר את היהודים בעת. במקום לדאוג לכל אזרחיו, כי המדינה שלו הייתה מורכבת, 120 פרובינציות. ואחת מהם זה מדינת היהודים, שלא הייתה אז מדינה. והנה הוא רוצה לחסל את כל היהודים. 10,000 נגיד דולר. קיבל. אז הנה, כלומר חיי היהודי בגלות הם על קרעי המיטה. כלומר, אתה לא בטוח מה איתך. יקום איזה מנהיג משוגע, ואז חייכת אלוהים. זה דבר אחד. דבר שני, המגילה מלמדת אותנו יסוד גדול, שיד השם היא המכוונת. אתם יודעים שבמגילה לא כתוב שם השם. אומר אבן עזרא בהקדמה למגילת אסתר, כי ריבונו של עולם מסתתר. אבל הוא המכוון. יש, חזל חילקו לנו, יש ניסים גלויים ויש ניסים נסתרים. ניסים גלויים. נסתרים זה הטבע. הטבע הוא ניס נסתר. מי שלמד את הרמב"ן בסוף פרשת בו, אומר מי שלא מאמין שהטבע הוא נס, אין לו חלק באלוקי ישראל. יד השם מכוונת, כשאנחנו רואים כי לא, נגיד היום, מישהו יזמין את אבו מאזן לאיזו מסיבה. מה אתה עושה, אסתר? מה אתה עושה? מזמינה את האויב הגדול עם סיבות פה? ודאי הוא מבקרים אותה. יד השם מכוונת, הכל מלובש, הנס מלובש בלבוש טבעי, כן, להראות לנו, כמו היום, אנחנו לא יודעים מה שקורה איתנו. אנחנו חושבים שאנחנו חס ושלום מופקרים, חס ושלום. עם ישראל לא מופקר. ומנהיגי ישראל הם גם ביד השם, לב מלך ביד השם. הכל תלוי בנו. כל מה שאנחנו נגביר את השאיפות האלוקיות שלנו, כל מה שאנחנו נרצה להיות ממלכת כהנים, גם בשמיים רוצים. חז"ל אומרים שפרשת בשלח נאמר, ימחה זכר עמלק. פרשת כי תצא נאמר, תמחה. איך זה? על מי מוטל את המחיה? עלינו או על ריבונו של העולם? אומרים חז"ל כמה הסברים. אולי נאמר שניים. אחד אומר, אם בא על, על הקדוש ברוך הוא, תמחה. אני אמחה. אם בא על הגופות, תמחו. אז מסבירים, מה זה בא על הקדוש? מי שיכול להילחם? אלא אומרים, אם בא על ירושלים, על המקדש, אני אמחה. אם בא על הגופות, אתה תמחה. אבל ההסבר הפשוט, לעניות דעתי, אנחנו תמיד יודעים שיש התערותא דלתתא, היא גורמת התערותא דלעילא. אומר ריבונו של עולם, מתי אני אמחה? כשאתם תמחו. כשאתם יהיה לכם רצון למחות את הקליפה הזאת, הארורה, אז אני גם אמחה. אבל אם אתם מתקררים, גם אני מתקרר. ולכן, מאבק בינינו לבין האידיאולוגיה הזאת של עמלק. שני השקפות מנוגדות. כי עם ישראל מביא, פשוט רוצה לקדש את העולם, שהעולם הזה יהיה פשוט כיסא הכבוד של ריבונו של עולם, שופרו של ריבונו של עולם, ועמלק להפך. אומר הרב קוק בעולת ראייה, כל מגמת עמלק אינו צרה, שעם ישראל רוצה להקים ממלכה קדושה. ממלכה שמקדשת את החומר. זה אינו צרה בזה. דבר שלישי, רבותיי, כן, דבר רביעי, נכון? שלישי או רביעי? שלישי, שהנה עם ישראל בביזה לא שלח את ידו. לא, כבישה במגילה. כי לא באנו, לא יצאנו למלחמה כדי לאגור כסף, או לבזוז את הויטרינות של הגוי. לא, מלחמת הגנה, מלחמת מצווה, באים עלינו, מה נעשה? לכן התורה מדגישה, בביזה. והרביעי, קבלת התורה מאהבה. אתם יודעים, גמרא בשבת דף פחית אומרת, שכשקפה עלינו הר כגיגית, יש מודעה רבה לאורייתא. מה זה מודעה רבה לאורייתא? כלומר, כשאומרים ליהודי, למה לא קיים את המצווה? קפית עליי. לא הסכמתי מרצוני האישי. אז יהודי שלו טענה נקראת, מודעה רבה לאורייתא. דהיינו, מהמדר סיני עד פורים הייתה מודעה הזאת קיימת. בפורים, כיוון שהיהודים ראו את הניסים, את ההצלה, אז קיבלו מרצון. וכפי שהרב הוק מסביר, שבמעמד הר סיני הייתה כפייה על הגופות. כאן שמה יהודית רצתה, אבל הגוף קצת התעכב. אבל בפורים הייתה הסכמה גם מצד הגוף. לכן קיימו וקיבלו, לא אמרו קיבלו וקיימו. כמו אומר המרשה, כמו במעמד הר סיני, נעשה ונשמע. כלומר, אם כן נמצא שאין שמחה, ולכן חזר אומרים, למה מי שנכנס אדר מרבין בשמחה? למה לא אמרו מי שנכנס ניסן, או מי שנכנס תשרי? משום שקיבלו תורה באהבה ובשמחה. תורה שבעל פה. כי חזר אומרים בגיטין דף סמך, לא כזו ברוך הוא לא קראת ברית עם ישראל, אלא על תורה שבעל פה. ובתורה שבכתב, אחד מן התירוצים שקפה עליהם על כגיגית, לא על תורה שבכתב, על תורה שבעל פה, כי יש בה גזרות ותקנות. אז ישראל אמרו, זה קשה בשבילנו. תורה שבכתב, פירוש מילולי של המילים, אנחנו מוכנים לקבל. בפורים, גם הגזרות וגם התקנות קיבלו עליהם. אז לכן, אין שמחה גדולה בעולם יותר מאשר באדר, כי עם ישראל קיבל את התורה לא בכפייה, קיימו וקיבלו, ברצון. כן, ביטלו את מודעה רבה לאורייתא. זה רבותיי, היסודות הנפלאים שאנחנו רואים במגילה. ולכן החג הזה, איך אנחנו קוראים לו? פורים. למה פורים? על שם הפסוק במגילה. על שם הפור שהפיל המן, נכון? ואתם ואנחנו קוראים גם מגילת אסתר. שני הפכים. מגילה מלשון גילוי, ואסתר מלשון הסתר. כן? כמו שהגמרות בחולין, אסתר מן התורה מניין, אסתר פניי. כלומר, שני יסודות בחג הזה. יש גילוי ויש העלם. כי המילה רבותיי פור זה מילה פרסית, אומר אבן עזרא. זה לא מילה גורל. בפרסית פור. יש הרבה משפחות קוראים להם בפרסית פור. נכון? כן? בקרדת כמה משפחות פרסיות קוראים להם פור. משפחת פור. כן? פור זה גורל. כן, אז למה אנחנו קוראים לו על שם פרסי? נקרא על שם יהודי. נכון? עברי. גורלות. הוא חג הגורל. אלא, זהו. לפי הדבר מובן. כאן רוצים להראות שיש פה שני דברים. שני עניינים. אישה יעלם. יד השם נעלמת. רואים פה כאילו איזה תהליך טבעי. כן? אסתר מזמינה את המן. עושים משתה וכו'. אין שם השם כאן גלוי. אבל אנחנו יודעים את האמת, כפי שאמרנו, שהכל נקרא נס, שהכל נקרא, כן, השגחה אלוקית. לכן פור, כן, אבל שמחה, גילוי, שאנחנו יודעים שהדברים האלה גלויים לנו, ולכן אנחנו מקיימים אותם. זה רבותיי, דברים, כן, של פורים נפלאים ביותר, שום שהחג הזה מרומם, שום שהחג הזה מכניס את היהודי לספירה של, אפילו כפי שאומר תיקוני הזוהר, פורים, כי פורים, כיוון שהגזרה לא הייתה, כן, אלא גם על הגופות. אתם יודעים שהתנועה הנאצית עם מחשמם בדקו שכל אדם שזרם בו דם יהודי, כן, לא משנה כמה דורות, צריך להרג. כי המלחמה על הגופות, לא על, כי הגויים אמרים, לא תקיימו מצוות, לא נעשה לכם כלום. אבל עמלק לא, שהוא רצה ללוק דמן של ישראל. הוא לא יכול לסבול, הוא לא יכול לראות, כן? איך יהודי בעולם שמייצג את המשמעת האלוקית. ולכן, חזר אומרים, עוד נקודה שנייה במגילה. מה באמת בין הקשר של ארץ ישראל למגילה? לכאורה, אם אתם קוראים מגילה, אין קשר, נכון? האם ארץ ישראל מוזכרת במגילה? לא מוזכר. מה מוזכר? מילה אחת. הוגלה, מרדכי אשר הוגלה. נכון, שלוש פעמים אומר הגר"א, כן? הוגלה זה הכל, אבל אין. אבל הליבה באמת, כל הנס של פורים הוא סביב בניין בית המקדש. מי שלומד את הגמרא, מי שלומד את המדרשים, רואה שכל העניין היה סביב. כי אתם יודעים, מתי קרה פורים? פורים קרה בין התחלת שיבת ציון, כן, לבין, כן, לבין התחלת הפסקת הבניין. קורש הוציא הכרזה שעם ישראל מגיע לו מדינה, שמי שרוצה לבוא לבנות את המקדש, אז עלה זרובבל עם הפמליה שלו 42,000 יהודים, מי שקורא עזרא פרק ג', כן. אחר כך הייתה עלייה שנייה, נגלה שנייה, זה, כן, עזרא, זה הייתה עלייה מעטה, אולי זה 2,000, לא יודע כמה, 2,000 איש, לא זוכר, שמע בפסוק, נכון? ואז התחילו לבנות, ואז צרי יהודה ובנימין כתבו מכתבי שטנה. מה כתבו? הולך להיות תבעירה במזרח התיכון, כי היהודים משתלטים על הרבי. ככה כתבו, בשפה של היום, נכון? ואז אחשוורוש בשנת שלוש שמלכו, למה שלוש אומרים חז"ל? בשנת שלוש הפסיק נתן, כן, הפסיק את הרישיון של כורש. אמר אסור. מה לי וליהודים, נכון? מה לי ולרבי? הרב בסטטוס קוו, כן? והרבי שולטים הגויים, אז המשיכו לא לבנות. נו, מה עושים? אז מה עושה ריבונו של העולם? יורשים בשקט. אומרים חז"ל בילקוט, באסתר, כן, שמרדכי עליו השלום, שלוש פעמים חזר לירושלים. כך אומר הגר"א, שלוש פעמים, הוגלה, הוגליתה, אומר, היה הולך, מגלים אותו וחוזר לירושלים. מגלים אותו וחוזר לירושלים. כי השאיפה הייתה שלו לבנות בית המקדש. וגם אסתר הייתה לה שאיפה, ורצתה לשכנע את המלך. אבל מה אומרת הגמרא? מה אומר לה המלך כשהיא באה לבקר אותו? נו, מה שאלתך? ותעש, עד חצי המלכות. אומרת הגמרא, מה זה עד חצי המלכות? ולא המלכות. מה זה עד חצי המלכות? אומרת הגמרא, מה הניהו? בניין המקדש. כלומר, אומר לה המלך, את אשתי יקרה, אבל לא תבקשי ממני בניין בית המקדש. זה לא. זה נושא רגיש, צריך להשאיר אותו בצד. ואז מרדכי, אז מה עשה ריבונו של עולם? יפה, גם כשהרג את ושתי, אומרים חז"ל, באסתר רבתי, כי ושתי אמרה לאחשוורוש, מה אתה עושה? מה שסבא שלי החריב, אתה בונה? מי זה סבא שלה? נבוכדנצר. אז מה עשה? הוא המית אותה. החליף ג'וק באחשוורוש, שתבוא ערומה. אז הוא הרג אותה, השתיק, ואז הצמיח את אסתר, ואז הבן של אסתר דריווש יחדש את הרישיון לבניין בית המקדש. אז כלומר, כל מה שקורה בתוך המגילה, יש לו השלכה, השלכה ישירה לבניין בית המקדש. ובסופו של דבר, נראה אנחנו דברים מוזרים. הנה המלך לא רצה, והמן רוצה להרוג את מרדכי. למה? כי הוא רוצה לבנות את המקדש. אז מה עשה ריבונו של העולם? בסופו של דבר, האמת מנצחת. ואז ונהפוכו. ואז אותו המן שנושא דגל העמלקיות בעולם, נתלה. ואותו מרדכי הופך להיות סגן המלך, ואז הוא מחזק ונותן חיזוק לבניין בית המקדש. ולמה? אומר המהר"ל באור חדש, כי כשיש מרבית המקדש זה כוח החיים של האומה, וזה מה שקורה איתנו היום. כוח החיים של האומה, ומות העולם יודעים, כשיבנה בית המקדש זה ביטול המלכויות שלהם. כך אומר המהר"ל. כשיש בית המקדש, מה זה בית המקדש? ארמונו של ריבונו של העולם בירושלים, לא בפרס, בלונדון ולא בבירת ארצות הברית. אלא בירושלים. אתה רוצה את ריבונו של העולם? יש לו כתובת. איפה הכתובת שלו? בירושלים, בהר הבית. והר הבית הזה לא רק לטובתנו, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. אומרים חזלים היהודים, אומות העולם, כמה תועל יש בבניין בית המקדש? היו בונים אותו בזהב. בזהב. וזה מה שיקרה בעזרת השם. למרות שיש פסוקים שאומרים מלאכם ולבניין בית המקדש. יש בעיה, האם הגויים יסייעו לנו או לא. זה סוגיה בפני עצמנו, ניכנס אליה עכשיו. אז אם כן, מרדכי פעל רבות להשיב שאותה שיבת ציון תהיה בשלמותה, שיבנה להם בית המקדש, וכך עשו, חידשו, דרייביש היה בגיל 7, אומרים חז"ל, והוא יהודי לפי ההלכה, כי אמא שלו יהודייה, למרות שהיה מלך פרסי, אבל הוא יהודי. אבל נתן חידש את הרישיון של כורש, והמשיכו לבנות בית המקדש. וזה מה ש... לכן אנחנו, רבותיי, מה אנחנו לומדים מהמגילה גם להיום? שאדם מתבונן במגילה. נו, לכאורה, נגיד, הרי למה מרדכי ואסתר, כן, לא דיברו עם המלך? כשמרדכי שמע את הגזרה, מתי הפיל פור? בניסן, עד אדר 11 חודש, נכון? אז זה זמן, צריך לעשות לובי, נכון? והייתה אסתר, ומרדכי יושב בשער המלך, אז היה צריך, למה? לבוא לחשוורוש, לבטל את הגזרה. למה אנחנו רואים? לבש שק, ואסתר מה אומרת? לך כנוס כל היהודים. אלא רבותיי, מכאן אנחנו רואים. ככה לעניות דעתי, כן, רואים יסוד גדול. עם ישראל רוצה להדביר ולנצח את הטבע ולנצח את כל הכוחות העוינים. לא! קודם כל, תדבק בתורה ובמצוות. קודם כל, לך כנוס כל היהודים, שתהיה אחדות באומה, שלחזור לשורש, כן? ואז אותו טבע, אותו אלוקות שמלובשת בטבע, תתגלה במילואה, תתגלה בהדרה, כן? ואז, אחר כך, אפשר לעשות שכנועים. אבל קודם כל, הפעולות הרוחניות. כך אנחנו רואים, כי אחרת, למה מרדכי שתק? הוא יפעיל, הרי אתם יודעים, בפוליטיקה מפעילים לובי. נכון, לובי בכנסת לזה, לובי בכנסת לזה. נכון, שולחים איזה חבר שלו, הולך לשר הזה, הולך לעבר כנסת, משכנעים. אז למה לא שכנעו? קודם כל ידעו. למה? כי ידעו שהיסוד של החטא שגרם הגזירה הוא רוחני. אז אם את כן, אם רוחני, מה רוחני? אז אנחנו עכשיו נכנסים. אתם יודעים, במגילה דף י"ב כתוב שמה שהיה ויכוח בין תלמידי רשב"י לרבם. תלמידי רשב"י אמרו לרבי שמעון בר יוחאי, מפני מה נגזרה גזרה על אותו דור? אמר להם, תגידו אתם. אמרו לו, אנחנו חושבים למה נגזרה, משום שנהנו מאותה סעודה של אותו רשע. אז אמר להם רשב"י, אז מי שנהנה ימות. מי נהנה? אנשי שושן, אבל מסכנים אנשי הכפרים האלה. נכון? הייתה טלוויזיה, הייתה רדיו, הייתה איזה קשר. כפרים מרוחקים 127 מדינות. אז למה אתה גוזר על הכפרים האלה? טוב, אמרו לו, אז תגיד אתה. אמר להם, משום שהשתחוו לצלם. איזה צלם? לא השתחוו לצלם. אז תוספות ואומרים שצלם של בקעת דורה שעשה נבוכדנצר. כלומר, איזה 100 שנה לפני זה, בקעה תתעורר עליהם. אז בואו נשוב לתשובה של התלמידים. מה אמרו? שלא, שנהנו מאותה. שואלים המפרשים, למה אומרים נהנו? זה אומר המרשה, צריך לומר שאכלו. מה זה הנהינו? כשאתה הולך לסעוד, מה אתה עושה? אוכל, נכון? אז צריך לומר שאכלו. מה זה אכלו? אכלו יסורים. נגיד, עברו על בישול, נגיד בישול גויים היה בסעודה. נכון? לא יעמידו יהודי ששם כיסם. נכון? לא. אז אכלו יסור. טוב, אכלו יסור תקשי עליי. אז משום שאכל יסור חייב מיטה, חייב כליה. ההלכה לא מחייבת את זאת. נכון? אכן אומרים, התשובה היא, לא אכלו, נהנו. מה זה נהנו? אומרים חז"ל שהמסיבה הזו שהחס וירוס עשה, זה לא מסיבת יום העצמאות של פרס. ולא יום, לא מסיבת יום ההולדת של, של החס וירוס. לא! מה אומרת הגמרא? הוא אומר שהחס וירוס עשה חשבון, וראה שעברו 70 שנה של נביא ירמיהו משישו. כיוון שעבר, אז מה עשה? הוא התלבש במלבושים של כהן גדול והוציא כל הכלים של בית המקדש. תגידו רבותיי, סעודה כזו מוטל ליהודים להשתתף בה? לא, כי זו סעודה נועלת. סעודה שהיא באה לנתק את היהודי. זה בושה ליהודי. ללכת לסעודה שאומרים לו, אתה אין לך גאולה. אתה לא יותר לא תשוב לארץ ישראל. אתה יותר לא תהיה ממלכה. אתה תהיה תחת חסות פרס. אז מרדכי אמר להם, אסור לכם ללכת לסעודה כזו. נגיד כמו עכשיו מישהו חס ושלום, יהודי ילך לאיזה מסיבה בגרמניה שעושים לכבוד אותו צורר. הוא מטורף יהודי כזה. נכון? אפילו יש כאלה שאמרו לו, אתה כופר. נכון? הסעודה כזו, אומר להם מרדכי, אל תלכו אליה. זה לא סעודה, סתם. זה סעודה שבאה לנתק את היהודי מן האמונה, שבאה לומר ליהודי, גמרנו, חלס, אין לך גאולה, אין לך מדינה, אין לך בית מקדש. הסעודה כזו אסור להיות בה. כי היא באה לזרוע ביהודי, רבותיי, את הכפירה בישיבת ציון. זה הפירוש שאומרת הגמרא. נהנו, לא אמרו אכלו. נהנו, הנאה. כן? מה זה? אתה יהודי? סולח, לא מדברים פה. למה? כי לפי חז"ל במדרשים, באמת לא אכלו איסור. כתוב לעשות כרצון איש ואיש. אמר להם, נגיד, זה אוכל בדס, תביא לו בדס. זה אוכל מחפות, תביא לו מחפות. זה אוכל לנדע מה בן, תביא לו בן. זה אוכל, זה תביא לו זה. הוא לא כפה עליהם איזה אוכל. נתן להם כרצון איש ואיש. אז אם כן, מצד איסור אין. מותר ליהודי ללכת. נגיד, עשו שולחנות רק כמו שעושים היום. השולחן הזה למשפחה. אז עוד סעודה רק ליהודי, שולחנות ליהודים. אבל לא מצד זה. היה מותר ללכת. אבל מצד זה, זו סעודה מביישת. סעודה שאומרת ליהודי, אתה יהודי, אין לך תקווה. גמרנו, אין לך תקווה. זה מה שעושים הגויים. אתם יודעים, התפיסה של האסלאם, היום, מי שלמד את הספר שלהם, שאומר, יהוד, אל תיתן ליהודי להיות עצמאי. תחת הדמה האסלאמיה. כלומר, תחת חסות האסלאם. כלומר, כל זמן שיש דאולה, דאולה בערבית זה מדינה, מי שיודע. אסור להיות דאולה. כלומר, זה תפיסת החמאס. אוקיי. לכן המאבק שלנו היום, כפי שאנחנו מגיעים, לא מאבק של שטח, של טריטוריה. זה מאבק רוחני, כמו שהמאבק בין מרדכי להמן. האם העם הזה צריך להיות, כן, על במות ההיסטוריה, או חס ושלום, העם צריך לחסל אותו. אז הגויים אין להם כוח, חס ושלום, לחסל אותנו. אבל מה? לנתק אותנו מארץ ישראל. לנתק אותנו, כי ארץ ישראל זה לא סתם טריטוריה, ארץ ישראל זה פלטרינו של מלך. ושם, פה אשב, כי הבאתיה. והעם הזה לא יכול לגלות את הסגולתיות שלו. הוא לא יכול לגלות, רבותיי, רק במקום הזה. גוי אחד בארץ. אומר הזוהר, איפה יכול להיות מיוחד העם הזה שיגלה כישרונותיו? ותשימו לב רבותיי, במשך אז כמה מדינת ישראל, תראו איזה ישיבות, איזה מיליונים של ספרים, נכון? נגיד בגלות, היו דיני צבא ומלחמה, דיני כלכלה, בגלות היו שאלות רק הלכות אבילות והלכות בשר בחלב, ותו לא. אבל פה תראו איזה תורה התפתחה במדינה שלנו. רבותיי, אנחנו שמאמינים, אנחנו שהתחנכנו ורואים וחוזים שיש הרבה צללים במדינה, אבל לא מזה שאנחנו חס שלום נתרחק ממנה או נגיד זה לא מדינתנו. כי כך ריבונו של עולם רוצה, וככה הוא רוצה שהמדינה הזאת יקימו אותנו שהם רחוקים מתורה ומצוות. אז נבוא אנחנו ונצוק בתוכן אלוקי ונחדד את המשמעות של גאולת ישראל כפי שאומר הרמב״ם. לא באנו לכבוש ולא להילחם, אלא באנו שערת הזאת. אני עשיתי לא מזמן הקבלה ומצאתי שכל המדינות של מוסלמיות ערביות יש להם שטחים של 22 מיליון קילומטר מרובע ואוכלוסייה של 2 מיליארד, ואנחנו יש לנו 25 כל יהודה ושומרון, ולפי הסוכנות 14 מיליון של כל היהודים בעולם. אז 0.3 אנחנו מן העולם. אחד אמר, גיאוגרף אחד אמר, אפשר לכתוב ישראל על השטח שלה על ים התיכון באטלס. אתם מבינים? לא, אין מה, הוא כך זעירה השטח. אז גם המקום הזה, הזעיר ביותר, רוצים לגמד אותו. מה השמה שלנו אנחנו? שאנחנו, כפי שמרן הרב צבי יהודה קוק עליו השלום, אומר, אנחנו לא משיבים לגויים והאמת. אנחנו לא מצד ביטחוני, מצד שהארץ הזו ניתנה לעם ישראל, לאבות העולם, וזה המקום המיוחד שניתן לנו כדי למלא את היעד האלוקי שלנו. זה הנימוק שיכול לומר אותו בריש גלי לגויים, וכשנאמר אותו ושאנחנו נאמין בו, אז ודאי גם הגויים ישתכנעו. כן, כמו שאומר רבי יצחק שמה, למה התורה פתחה בבראשית? כן, מצום מה? כן, כוח מעשיו הגיד לעמו. למה הגיד לעמו? צריך לומר הגיד לגויים, אז הם קודם לעמו שידע שזו ארצו ונחלתו, ואז יעביר המסר הזה, רבותיי. לכן, בחג פורים, זה חג של אהבה, ולכן עניין של משלוח מנות, אומר בעל מנות הלוי, רבי שלמה אלקבץ, כדי להרבות אהבה ואחווה, כי הרשע הזה של המן, מה הוא אמר? ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. לכן, יכול עמלק